פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
אוקיי, שלום, אנחנו בפרק נוסף של דיון נוסף. שלום אלי.
שלום שאול, הרבה זמן לא הייתי כאן.
Long time no seen, אלי.
ממש.
איפה היית?
במשרד.
יש לנו פה היום אורח נכבד, אלרן שפירה.
שלום חברים, מה שלומכם?
טוב, מה העניינים?
בסדר גמור.
אלרן הוא מומחה לעשיית עושר ו...
ולא במשפט, לא סתם עשיית.
ולא במשפט, זאת הנקודה.
כן, זה לא טייקון שאנחנו מארחים פה.
למה לא? עוד מעט גם יהיה טייקון.
כן, לא, הלוואי, אנחנו מאחלים לו לעשות עשיית עושר, ולא רק לא במשפט.
תודה רבה.
אנחנו מארחים פה את אלרן, כי אנחנו הולכים לדבר על פסק דין שניתן בדיון נוסף, בבית המשפט העליון, נכון אלי?
דיון נוסף, בהחלט, פסק דין ארוך, מונומנטלי, של 140 עמודים. אנחנו קראנו אותו כדי שאתם לא תהיו חייבים.
וגם הכרחנו את אלרן לקרוא אותו, נכון?
כן, כמה קיללתי.
אבל ברצינות, מדובר בפסק דין מאוד מעניין, הרבה סוגיות וסוגיות משנה, אנחנו לא נצליח לדבר על כולם, אנחנו גם לא רוצים לדבר על כולם, אבל אני מקווה שיהיה מעניין.
אנחנו נדבר על חלק מהן, וגם ננסה קצת לחשוב על משמעות פסק הדין, יחד עם אלרן. חוץ מזה, אלי, מה קורה? מה הולך בעולם המשפט?
מה הולך בעולם המשפט? בוא, זה הפינה שאנחנו מקטרים קצת.
כן.
בוא קצת נקטר על בית הדין לעבודה.
בית הדין לעבודה, כן, חוויה אישית שהייתה לנו, הפסדנו תביעה ייצוגית בית דין לעבודה בקשר לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה, בהחלטה באמת על גבול הביזרית. בית הדין שם החליט שמי שחסך בשתי קרנות מגיעות לו פחות זכויות למי שחסך רק בקרן אחת, למרות שמבחינת הצבירה לחיסכון אין שום הבדל בעצם בשום מובן. נתנה שם פרשנות ממש קיצונית לתקנון, וכמובן תוך אפליה בין המבוטחים. לא באתי להתלונן על פסק הדין הזה, אבל אני רק חושב ש זו לא ערכאה מתאימה לדון בתביעות כאלה, לפי דעתי.
אני, קודם כל אני חושב שאתה צודק, זה בכלל תובנות ייצוגיות, אני לא חושב שאתה יכול להתברר בית הדין לעבודה, אבל אני בכלל יש לי הרהורים על הנחיצות של הערכאה הזאת. כי דיני עבודה זה בסך הכל ענף משפטי, נכון שהוא דורש התמקצעות, אבל זה לא שונה מענפים משפטיים אחרים, שגם דורשים התמקצעות. ואם אנחנו נתחיל לעשות מידורים לכל ענף משפטי, ולהקים בתי דין נפרדים לכל עניין, אז אנחנו לא נגיע רחוק. זה פה עניין היסטורי, ההסתדרות ונציגי העובדים.
נציגי הציבור, אגב, גם בזבוז כספים משווע.
שזה כמו החבובות, באמת, יושבים שם
ולא אומרים כלום.
אני אוסיף את השני גוש שלי לעניין, בתור מי שחוטא בתובנות ייצוגיות, נראה לי שאחת הבעיות זה שאנחנו כל ענייני הפנסיה וקופות הגמל והכל נותב לבית הדין לעבודה, וזו שאלה מצוינת איך הגענו למקום הזה.
אז זה בדיוק מה שקרה לנו, התביעה הייצוגית שלנו הייתה בפנסיה, הסמכות היא נתונה לבית הדין לעבודה. ובאמת פסק דין,
מה בין זה לבין סכסוך שהוא
אין שום קשר,
סכסוך חוזר, חוזים אחידים.
אני כן חושב שיש מקום לבית דין עבודה בהקשר של סכסוכים קיבוציים, אבל בשביל זה לא צריך את כל בתי הדין לעבודה. אפשר להשאיר את בית הדין הארצי לעבודה שתפקד כמין בית דין לסכסוכים קיבוציים, כי זה גם חשוב לפתור את זה מהר, ויש שם הרבה גישורים וזה דווקא כן חשוב, אבל כל השאר זה באמת משהו ארכאי. ואני חושב שזה גם פוגע בשופטים, כי הם נמצאים באיזה מערכת אחרת, מי שרוצה להתקדם הוא בעצם סוג של תקוע. חבל, אם רוצים לעשות איזה באמת רפורמה, אז
רפורמה.
זו רפורמה ש
רגע, אנחנו פותחים את עניין הרפורמה.
לא, לא,
לא, לא, עשינו על זה מספיק פרקים, די.
הרפורמה מתה.
את זה עוד נראה, אבל
כרגע היא נורדמה, בוא נגיד את זה ככה.
כן.
טוב, אז בוא נדבר על עניין אוניפארם סנופי, אלי, מה קרה שם? מה זה כל הסיפור המוטרף הזה?
טוב, זה באמת סיפור מוטרף ונורא מורכב, אבל אני רוצה לעשות אותו כמה שיותר פשוט. סנופי היא חברה צרפתית שמייצרת תרופות מקור. מה זה אומר? היא משלב החשיבה, הפיתוח, ההמצאה ועד שלב האישורים, תהליך ארוך, יקר מאוד, אבל אם הוא מצליח, גם מאוד מתגמל, כי אתה מקבל פטנט למשך 20 שנה על התרופה, ואז אתה היחידי בשוק, ועושה הרבה כסף. במקרה הזה אנחנו מדברים על תרופה שסנופי פיתחה, שקוראים לה פלאביקס, תרופה שהיא למעשה נוגדת קרישה.
אוקיי.
והתרופה הזאת הייתה באמת...
אמורה למנוע שבץ.
נכון.
ניתנת לחולי לב, לאנשים שעברו שבץ, כן.
התרופה הזאת באמת... בלוקבאסטר. היא באמת הייתה תרנגולת שמטילה ביצי זהב.
אוקיי.
עכשיו... כשגילו את התרופה הזאת וכל
החומר הפעיל
ואת החומר הפעיל בה, הם רשמו המצאה על החומר הזה שהם גילו, רשמו פטנט על החומר שגילו וכל דרכי ההתגבשות שלו. ברבות השנים הם גילו על דרך מקרה, וזה חשוב שזה היה על דרך מקרה, שיש צורת התגבשות אחרת שהם לא היו מודעים לה, זה קרה בגלל איזושהי תקלה בפס הייצור שלהם, הם חשבו שיש תקלה, ואז הם גילו שהחומר הזה מתגבש גם בצורה אחרת, שהוא הרבה יותר, שהיא הרבה יותר זולה.
וטובה.
ועדיפה.
אז מה עושים?
רצו לרשום פטנט גם על הדרך התגבשות השנייה. למה רצו לרשום את הפטנט גם על הדרך
התגבשות השנייה? סוג של פטנט המשך, כן.
בדיוק, כדי להגדיל את התקופה שיש להם בלעדיות בשוק. ואז הם הלכו והגישו בצרפת קודם כל את הבקשה הזאת, אבל הבקשה הזאת הייתה בקשה מאוד בעייתית.
לא בצרפת, בישראל.
לא, הבקשה הראשונה הייתה בצרפת.
התחילו, אבל שם זה התקבל, לא?
לא, זה בסוף, אבל אנחנו עוד לא שם.
אוקיי.
הם הגישו בצרפת את הבקשה, והבקשה הייתה בעייתית, אין ספק, כי הדוגמה שהם נתנו בבקשה לעניין ההתגבשות לא הייתה מתאימה לעניין ההתגבשות הנוספת. היה ברור שזה משהו שהוא לא נכון.
יותר
לא.
מזה, אם מיישמים את הדוגמה הזאת, מגיעים לצורת ההתגבשות הראשונה.
נכון. ולא רק זה, הם גם לא גילו שזה קרה במקרה.
נכון.
נכון. נכון. Okay. נכון. עכשיו, עברו כמה שנים, והם הגישו את הבקשה הזאת גם בישראל. עכשיו, כשהם הגישו את הבקשה בישראל, הם כבר ידעו, שהבקשה בצרפת הייתה בקשה מוטעת, ובכל זאת הם הסתמכו עליה גם בישראל.
למה?
הסתמכו עליה גם בישראל.
אוקיי.
ושוב, הם לא גילו גם שהם מצאו את זה על דרך המקרה. עכשיו, הבקשה הזאת הוגשה לרשם הפטנטים, והיו שם התנגדויות, גם טבע וגם אוניפארם, שהם שתי חברות גנריות. התנגדו לבקשה, חברות הגנריות כמובן מחכות שהתוקף של הפטנט יעבור, כדי שהם יוכלו להציע תחליף גנרי משלהם לתרופה, והמשמעות של חלופות גנריות זה שהמחירים של התרופה יורדים, יורדים מאוד.
אוקיי.
עכשיו כמובן שהאינטרס של סנופי זה להאריך כמה שאפשר את תקופת הפטנט, ואז התחילה התנהלות שם בבקשה לתיקון פטנט, שבסופו של דבר סנופי ביקשה לתקן את הבקשה, בגלל המידע המוטעה שהיה בה, ובסופו של דבר היא גם זנחה אותה. אבל היא זנחה אותה אחרי שכבר עברו 15 חודשים מהמועד שבו הסתיים לה הפטנט.
כן, ואז פה צריך להגיד למאזיננו שלא יודעים ש...
שלא בקיאים בענייני התרופות.
כן, שגם אפילו אם לא התקבל, אם בקשה לא התקבלה, עדיין יש סיכון כמובן לחברה אחרת להשיק תרופה, זה פשוט נקרא השקה בסיכון. כי אם בסופו של דבר כן תתגפל לבקשה לפטנט, אז אותו בעל פטנט יוכל לתבוע אחורה את אותם כאלה שהשיקו תרופה ביחס לאותה תקופה, ולכן זה גורם מאוד מרתיע חברות גנריות להשיק תרופה בתקופת ההשקה בסיכון.
נכון, ואז כמו שאמרנו בסופו של דבר,
אז מה עשתה אוניפארם?
אז כמו שאמרנו בסופו של דבר, הפטנט בפועל של סנופי הוא ערך ב-15 חודש, שזה המון 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 כסף. הלכה אוניפארם, הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי, שבו היא טענה שהיא זכאית לרווחי ההפרה של סנופי, משום שסנופי התעתה את רשם הפטנטים והתעתה אותה, בשל כך תקופת המונופול בעצם הוארכה, ולכן היא טענה
היא לא הוערכה תקופת המונופול,
הם פשוט... היא הוערכה דה פקטו, כי הם לא רצו לבצע השקה בסיכון.
אוקיי, שזה שם אותם בפוזיציה בעייתית.
נכון, יש עם זה שאלות, עם הנושא הזה, אולי נגיע לזה יותר מאוחר, אבל...
מעדיף, כן, בסדר, אוקיי.
אבל, נכון.
מה קרה לתביעה?
אז אוניפארם באמת זכו בפייס. למה הם זכו בפייס?
מתוך כמה שופטים מחוזיים יש במדינה?
לא יודע, בטח 200.
200. אחד מתוך ה-200 האלה, במקרה עשה את הדוקטורט שלו, על עשיית הושב, נכון?
עשיית הושב, ולא במשפט, ובאופן ספציפי, הגנה על כללי תחרות, באמצעות דיני עשיית הושב, ולא במשפט,
ופונקט, התיק נפל עליו. אנחנו מדברים כמובן על השופט בית המשפט העליון היום, עופר גרוסקוב.
שאני חייב לומר שאני למדתי אצלו עשייתו שהוא לא במשפט.
אני גם חייב לומר שלמדתי אצלו, אבל...
המרתק.
כן, אז...
אז הוא באמת אז היה בבית המשפט המחוזי מרכז, והוא ראה בזה באמת הזדמנות ליישם את הדוקטורט שלו.
כן, עכשיו... מבחינת אוניפארם, בכלל הגישו איזה סוג של מין איזה תביעה נזיקית כזו, לא מורכבת, והשופט גרוסקוב בעצם נתן פסק דין שלדעתי לא היו חולמים אי פעם לקבל אותו, שהוא בעצם מכיר בעצם לא בתביעה הנזיקית, היא בעצם סוג של נזנחה, כי כל התיק תפס כיוון אחר תוך כדי הדיונים, וקיבל את התביעה לפי עילת עשיית עושר ולא במשפט.
הם כללו שם סעד של מתן חשבונות, אבל זה בהחלט היה משהו שהוא שולי, והוא תפס במרוצת הדרך את המקום המרכזי.
כן, אז סתם...
אז מה באמת עופר גרוסקוב...
מה התיאוריה שלו, ואיך היא התאימה בעצם למקרה הזה, אלרן?
אז רגע, בוא נתחיל רגע משתי עובדות נוספות חשובות. אחד, הם לא זנחו את הבקשה לפטנט אחרי 15 חודשים, הם זנחו אותה מאוחר יותר, אבל הכניסה לשוק של החברה הראשונה, חברת הגנריקה הראשונה טבע, הייתה 15 okay. חודשים לאחר מכן. זו נקודה מעניינת, שהיא לא נראה לי תפסה, קיבלה יותר מדי תשומת לב בפסקי הדין.
אז הם כן עשו השקה בסיכון בעצם?
הם עשו השקה בסיכון, okay, כן, מעניין. בפירוש.
אוקיי. Okay.
והם גם השיקו את הגרסה, כלומר את צורת ההתגבשות הראשונה, את פורם אחד.
שזה גם, יותר קשה.
שזה גם יותר קשה לייצור.
יותר יקר.
וגם בסופו של דבר הם לא עשו השקה בסיכון בכלל לגרסה השנייה, כלומר אנחנו צריכים לקחת את הנקודה הזאת בחשבון, וגם היא לא זכתה לביטוי משמעותי מדי בפסקי הדין.
אוקיי.
אבל זה עולה מהעובדות. והנקודה השנייה... שהיא כן הודגשה והיא כן אולי חשובה וגם נותנת מענה לנקודה הראשונה שדיברנו עליה, זה שפורם 2, שזו בעצם מה שהם ביקשו באמצעותו להאריך את הפטנט, הוא לא סתם נוצר באופן ספונטני, הוא גם איזושהי גרסה משתלטת. נכון. מה המשמעות של גרסה כן. משתלטת של... פולימרים כאלו בתרכובות, אנחנו לומדים מפסק הדין, אני אין לי שום ידע בכימיה, אבל לפחות לפי מה שאומרים השופטים בפסק הדין, פורם 2, פורם 1 בנוכחות של פורם 2, ולו בכמות המזערית ביותר, יהפוך לפורם 2.
נכון, כן.
כנראה איזושהי תכונה מדבקת של תרכובות.
אנחנו מכירים את זה בביולוגיה וגם בכימיה, שיש, אתה יודע, כמו גן רציסיבי וגן דומיננטי, יש מקרים כאלה שמשהו יכול להשתנות.
אז אני לא ידעתי את זה, עד שקראתי את פסק הדין, מודה, לא חשבתי שחומרים נדבקים אחד משני, ואז לעולם לא יכולים, אם הם נחשפו, אז המשמעות של זה, זה שגם אם אתה מעוניין לצאת עם הגרסה הראשונה כתרופה, אתה עדיין מצוי בסיכון שבאיזשהו שלב בתהליך של הייצור,
הוא יהפוך בעצם לפורם 2.
הוא יהפוך לפורם 2, ואז אתה תהיה בסיכון.
מספיק שיש לך גרגר אחד של הפורם 2, זה יכול להדביק לך את כל הייצור, וכנראה אי אפשר לתקן את זה.
כנראה שזה, הם ניסו אגב, כשקרה להם אותו מקרה מפורסם בצרפת, שבו הם פתאום גילו כן. צורת התגבשות אחרת, הם הריצו עליה בדיקות כימיות, ראו שזה בסופו של דבר אותו חומר, ואפילו כמו שציינת טוב יותר, הם ניסו בעצם לחזור על התהליך, לנקות את פס היצור, ולא הצליחו.
זה סיפור מטורף.
זה סיפור בהחלט מדהים. ומאז בעצם הם מייצרים רק את פורם 2.
אוקיי.
אז מה בעצם התיאוריה שאופר גרוסקופ
יישם פה, אני מכללי הזכאות, כללי התחרות, כל ה... באמת בקצרה.
אז נעשה את זה מאוד
בקצרה. בכמה משפטים כדי לא לעייף פה את...
בדיני עשיית עושר אנחנו, יש את הספר המפורסם שפרופסור פרידמן כתב, שהוא ההורים והתומים בתחום הזה, והוא גם נחשב אחד הספרים הטובים ביותר בדיני עשיית עושר בעולם, עליו אמר השופט ברק, אנחנו זכינו בטוב מכולם.
לגמרי, אני מסכים. הספר הזה באמת, אם אפשר במאמר מוסגר, בנושא הזה דניאל פרידמן, הוא פשוט גאון, אין מה להגיד.
אני מסכים ב-100%. גם בתור מי שעבד איתו על המהדורה השלישית של הספר.
ומעניין אם זה גם מדבק, אלרן.
הלוואי.
אנחנו נבחן את זה היום, תכף נראה. כן, אוקיי.
אבל עוד פעם, בדיני עשיית עושר יש לנו, אנחנו בגישה האנגלו-אמריקאית, אנחנו מכירים פרדיגמות תביעה מסוימות. ואחת הפרדיגמות העיקריות זה נטילת רכוש הזולת, כאשר רכוש מוגדר בצורה מאוד מאוד רחבה. יש לנו עוד פרדיגמות אחרות, למשל הפרת חובות אמון ודברים אחרים שאנחנו לא נתייחס אליהם היום. אבל רכוש הוגדר על ידי פרופסור פרידמן בצורה מאוד מרחיבה. בא אופר גרוסקוף, פרופסור אופר גרוסקוף, עוד לפני שהיה פרופסור, עוד לפני שהיה דוקטור, ועשה את הדוקטורט שלו אצל פרופסור פרידמן, ואמר, אני מזהה במסגרת אותה פרדיגמה של נטילת רכוש הזולת, מעין פרדיגמה נוספת, או תת פרדיגמה זה יכולה להיות, או פרדיגמה נפרדת, הוא אומר שזו פרדיגמה נפרדת של הפרת כללי תחרות. ויש בזה היגיון מסוים, כלומר, הוא בא ואומר, בעצם לא ניטל כאן רכוש, אין לנו זכות רכושית, לא רצוי שנכיר בזכות רכושית, מאחר שאם אנחנו מכירים בזכות רכושית, אנחנו מכירים במשהו שהוא קניין, או מעין קניין שפועל כלפי כולי אלמה, אנחנו לא רוצים בעצם למנוע כאן לחלוטין, אבל כן יש איזשהו מעשה, שהוא מעשה, נקרא לזה פסול, אסור, שהוא בין מתחרים, ואנחנו כן רוצים לתת איזושהי הגנה. מסוים.
אני רק רוצה...
בעלת אפקט הרתעתי.
כן, לא,
בעלת אפקט הרתעתי יכול להיות.
אני רק רוצה טיפה להסביר שאם להבנתי, גרוסקוף אומר, יש במשפט, יש שני סוגים של כללים, כלל הזכאות למי יש את הזכות, לא יודע מה, יש לך בית, הוא רשום על שמך, הזכאות של הבית היא שלך. זה כלל זכאות, אבל יש כללי תחרות, שהם קובעים איך תיארך תחרות, ולפיהם תוקצה הזכות. והוא מדבר עכשיו יותר על העניין הזה של כללי התחרות, בין היתר, ותכף אנחנו נגיע לזה, למשל, רישום פטנטים, יש כללים, איך תוקצה הזכות הזו, למי נתן הפטנט, אלה כללי התחרות שקובעים את זה.
נכון, וכלל התחרות הוא דומה לכלל, הוא בעצם כלל אחריות, לעומת כללי זכאות, שהם יותר כללים קנייניים או מעין קנייניים. ויש לזה משמעות, כמו שאמרנו. אנחנו לא ניתן בכל מקרה, ניקח את זה רגע לדוגמת פסק דין עשיר, כן, אנחנו עוד בטח עוד מעט נגע בו, אבל אנחנו לא ניתן לכל מי שמעתיק משהו את הקניין, או סליחה, אנחנו לא ניתן...
מעתיקים ממנו.
בדיוק, מי שמעתיקים ממנו את הקניין בדבר, אלא אם כן הוא מוגן, נניח על ידי דיני הפטנטים או דיני מדגמים, אבל אנחנו, אבל אם ההעתקה הזאת לובטה באיזשהו יסוד פסול נוסף, יכול להיות שאנחנו נרצה לתת לו סעד של בדיני עשיית עושר. כלומר, למקרה הנקודתי הספציפי הזה, זה לא משהו שייצור כאן זכות קניינית חדשה.
זה יותר משהו שמסתכל על ה, בוא נגיד, על הסעד, על התוצאה, אומר, אם הפרת את כללי התחרות, זאת אומרת, קיבלת זכות שבעצם לא מגיעה לך, אז אני אתן איזושהי תרופה, לנפגע או לנפגעים, אפילו אם הוא לא נפגע באמת.
נכון.
זה בעצם, אז זה כדי להרתיע.
עכשיו עוד פעם, זו כבר פרדיגמה נוספת של השבה הרתעתית, ואני מניח שאתה מכיר את הנושא מבית, מה שנקרא. אבל סליחה, אנחנו הפוכים. אתה מכיר את הנושא מבית.
זה נהלי, כן.
נכון. אבל בגדול, עוד פעם, השבה הרתעתית זה כבר פיתוח נוסף ועוד יותר מודרני, וזה לאו דווקא בעניין של כללי, לא רק מוגבל לעניין של הפרת כללי תחרות. אנחנו בנסיבות מסוימות, אנחנו ניתן לאותו אדם שהוא התובע הטוב ביותר, נקרא לו.
סוכן, בוא נקרא לו הסוכן.
סוכן האכיפה, אנחנו ניתן לו לקבל, לזכות ברווחים שהם לאו דווקא הגיעו ממנו.
כן, למשל, אם חברה גנרית, תובעת חברה אתית, חברת מקור, והסתבר נניח כמו פה, שאותה חברה מקור תתה את רשם הפטנטים, קיבלה איזשהו יתרון בזכות זה, אז אותה חברה גנרית יכולה לקבל פיצוי, או לא יודע, נקרא לזה...
השבה.
השבה, כן, אבל זה לא בדיוק השבה, אבל לא משנה, יכולה לקבל סעד, שהוא הרבה יותר רחב בכלל מהנזק, שנגרם לה כתוצאה מאותה פעילות של החברת מקור.
באופן קטגורי בדיני עשיית עושר, אתה יכול לקבל, וזה אגב, אנחנו אולי נגע בזה, זה אני חושב שטעות שאתה שופט עמית, בדעת המיעוט שלו בדיון הנוסף, אתה יכול לקבל מעבר לנזק, כלומר כל בעצם האלטרנטיבה הזאת שאנחנו תמיד, אפרופו תובנות ייצוגיות שדיברנו על זה, לא סתם אנחנו תופרים, עניין מנהג כזה לתפור את דיני עשיית עושר בכל תובנה ייצוגית, כי זו בעצם אלטרנטיבה לפיצוי שאתה תקבל בסוף, אתה יכול לקבל או פיצוי נזיקי, או השבה של ההתעשרות, לעתים ההתעשרות, שווה יותר מהנזק שנגרם לך.
אז שנייה, אבל בוא נחזור רגע לפסק הדין. אז מה בעצם נקבע בפסק הדין במחוזי?
בבית המשפט המחוזי קובע שופט גרוסקוף, שהוא נותן בעצם סעד של מתן חשבונות.
הוא קיבל את התביעה. קודם כל הוא אמר שסנופי הפרה את כללי התחרות בכך שהתעתה את רשם הפטנטים, וגם אמר שהם הפרו את סעיף 29 לחוק התחרות הכלכלית,
ניצול לרעה של מעמד של
מונופולין, ו לעניין הסעד, הוא בעצם אמר...
קודם לעניין הקשר הסיבתי, הוא קבע שמאחר שנוצרה כאן עמימות, בגלל ההתנהגות של סנופי.
היא משחקת לרעת.
אז היא צריכה לעמוד לרעת סנופי, ויש להניח שזה פגע באוניפארם, ובגללו היא לא יצאה בה.
נכון.
היא לא יצאה קודם לשוק.
נכון.
ומבחינת הסעד, מה קרה?
אז מה שקרה בסופו של דבר זה שהוא נתן סעד של מתן חשבונות, התביעה מראש...
שהייתה על 2.6 מיליון.
נכון, לצורכי אגרה הם תבעו 2.6 מיליון, הם לא ידעו להעריך מה תהיה השווה, למרות שברור מאליו, אגב, אנחנו מדברים על תרופת בלוקבאסטר, שברור מאליו שזה הרבה מעבר ל-2.6 מיליון שקלים, אז בסופו של דבר הוא אומר להם, חבר'ה אתם יכולים, אחרי שהוא נתן את צעד מתן אחרי
לנתבעת, כן.
הוא אמר לנתבעת, אולי כדאי לך לשלם את ה-2.6 מיליון שקלים, ולשים את
הפרשה מאחוריי. או שתנו את החשבונות, או שתסכימו שהתביעה תתקבל במלואה.
סנופי בחרה ב-2.6
מיליון, שזה בעצם סוג של אפס בשבילה, לאור הקביעות בפסק הדין, כן? וזהו, ואז
התיק הגיע לבית המשפט העליון, כששני הצדדים בעצם מערערים. סנופי על החיוב, על החיוב, נכון, על פסק הדין, על כל מה שנקבע שם, ואוניפארם על הסעד.
אוניפארם, כן, זה. עכשיו, אני חושב שאולי...
אנחנו אולי נגיד רגע למה אוניפארם עררה על זה, זה אומנם לא דיני עשיית עושר, אבל זה פרוצדורלי. כשתובעים מתן חשבונות, אתה לא יודע להעריך מראש מה באמת רווח שיש, ויש הלוחות שנהוגות שאומרות שבשלב 2, אחרי שאתה מקבל את מתן חשבונות, אתה יכול לתקן את כתב התביעה, ולקבוע סכום גבוה יותר.
אתה יכול גם להגיש תביעה נוספת, כאילו על סמך הזאת תביעה, כן, זה בכלל שאלה, לא משנה עכשיו עם כל תיקון של תקנות סדר הדין, מה המקום בכלל של תביעה למתן חשבונות, זה נושא בפני
אחר.
נושא בפני עצמו, כי היום רוצים לאחד את הכל ביחד, שלא יהיו הליכים על גבי הליכים, שזה בעצם מה שתביעה למתן חשבונות יוצר.
אז בעליון ישבו שלושה שופטים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדבר על הפסק דין של השלושה שופטים האלה, כי יש לנו אחרי זה חמישה שופטים של הדיון הנוסף, שהם לא אותם שופטים, לפחות שניים מהם, בגלל פרישה של חלק מהשופטים, ולכן אנחנו לא ניכנס.
לא ניכנס, אבל בוא נגיד...
נגיד שבדיון ישבו מלצר, ברון וקרה, שדעת הרוב בעליון...
מלצר וברון.
נכון, מלצר וברון, בעצם קיבלה את הנושא של עשיית עושר.
קיבלה את הפרדיגמה בעצם של השופט גרוסקופ בגדול, אבל...
זה גם לא מדויק.
כן, אבל עם הסתייגויות.
השופט מלצר קיבל, והשופט ברון אמרה שלא צריך את זה, זה...
אבל בגדול, זה, אבל אמרו, צריך שהפעולות ההטעיה יעשו באופן מכוון, השופט גרוסקופ הסתפק ברשלנות, ניסו קצת לצמצם בעצם את ה... אני חושב ככה אני מבין את פסק הדין, הוא אישר בגדול, אבל קצת צמצם את הדברים. ואז כשהבקשה לדיון נוסף, התיק נקבע לדיון נוסף.
והשופט מלצר גם קבע שזה לא בעצם הפרה של דיני חוק התחרות.
נכון.
נכון, זה נכון.
נכון, הדין שהוא קבע שהופר, זה היה סעיף 18 ג'
לחוק הפטנטים.
לחוק הפטנטים, שעוסק בהגשת בקשה, שהוא די...
וכללי התחרות.
הוא די אנס אותו שם.
אוקיי, בואו נתקדם, כי אנחנו עדיין לא הגענו לדיון הנוסף. אוקיי, ואז אנחנו מגיעים לפסק דין, כמה זה 140 עמודים, אלוהים ישמור, באמת, אני רק, אני לא יודע אם מישהו מבית המשפט העליון שומע אותנו, אבל...
לא, לי הוא 140.
כי אתה מדפיס ככה מהנבו, אני הולך לאתר של בית המשפט העליון ומוציא את זה.
ארוך מדי, נא לקצר, בחיית.
נורא קשה לקרוא את זה.
הקסמתם. אוקיי, מה קורה שוב בעליון? כאילו דיון בעצם כל הסיפור נפתח מחדש. בהרבה סוגיות, לא אחת.
לא, כן, כמעט בכל הסוגיות המשפטיות הדיון נפתח מחדש. ויש לנו את עמדתו של פסק הדין העיקרי, אני חושב, זה פסק הדין של השופט סולברג.
כן, אני לא...
שאומנם הוא לא היה, שבחלק מהדברים, אומנם פסק הדין העיקרי, אבל בסופו של דבר, הדעה שלו לגבי חלק מהנושאים לא התקבלה.
בסופו של דבר הוא סוג של דעת מיעוט בתוך הרוב. בוא נגיד את זה ככה.
אפשר לומר, נכון.
בוא נגיד את זה ככה, בעצם שלנו, בוא
תכף גם נסביר למה.
תכף נסביר למה, אבל יש לנו בעצם חמישה שופטים, יש את עמית, שבכלל...
הלך לכיוון אחר לך.
אבל הלך ותכף נסביר, הוא בכלל חושב מה זה קשור עכשיו לעילת עשיית עושר, גזמתם לגמרי.
אין צורך בעשיית עושר בכלל.
אין צורך, יש פה סעיף 29,
תכף נדבר על זה ברחבה.
כן, אפשר להסתפק בזה, יש את ברון, חיות ופוגלמן בעצם, שהם באותו קו, ויש לנו את סולברג שהוא, הם ביחד באותו מחנה בעצם, שהגיע לו את התוצאה, אבל... כל אחד הלך באיזושהי דרך אחרת. בוא נתחיל אולי בסולברג.
אולי לפני שאנחנו מתחילים, נדבר רגע על מה עמד ברקע. ברקע לפסק הדין הזה עמד פסק דין אחר, קודם של בית המשפט העליון.
עשיר.
פסק דין בדיוק, עשיר. ופסק דין עשיר עורר ביקורת נמרצת ורחבה. ונוגע לשאלה האם יכולים לפתח זכאויות חדשות באמצעות עיני עשיית עושר ולא במשפט.
בוא נדבר רגע בעצם על הליבה של פסק דין עשיר בעצם.
אפילו על המקרה רגע, כי זה ממש בשתי מילים ואנחנו לא צריכים יותר מדי זמן. פסק דין עשיר עסק בשלושה מקרים שבהם הוא עתקו, חלק זה היה מוצרים מסוימים, חלק זה היה משהו שיכול אולי להיות מדגם, נתבעו, אבל הם לא היו מוגנים בדיני הקניין הרוחני.
נכון, לא באמצעות מדגם, לא באמצעות סימן מסחר,
לא פטנט, לא
שום דבר.
והוגשו תביעות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט, ניתנו בבתי המשפט המחוזיים צווי מניעה, והעניין הזה עלה לבית המשפט העליון, שקבע בפעם הראשונה מתי אנחנו יכולים לתבוע בגין העתקה, מתחרה יכול לתבוע בגין העתקה שביצע המתחרה שלו, למרות שאין הגנה בדיני
חוקית.
הקניין.
חוקית.
כן,
אין הפרה בדיני... של דין חיצוני, מה שנקרא.
בדיוק, אין הפרה של דין חיצוני. כלומר, מתי דיני עציית עושר ולא במשפט לא נותנים רק את התרופה, אלא מייצרים בה בעת את הזכאות עצמה, את הזכות.
אני יודע שנהוג לומר את זה ככה, אני לא בדיוק רואה את זה ככה, כי בעצם הרעיון הוא שאני לא צריך להראות הפרה של דין חיצוני קונקרטי, מבחינתי דין חיצוני, ככה אני מבין פסק הדין, הוא יכול להיות משהו חיצוני, אבל לא כזה קונקרטי, למשל, הפרת חובת תום הלב.
אבל זה חלק מהשאלות שעלו כאן, ותכף אנחנו נגיע אליהם.
לא, אבל בסדר.
זה גם בדיוק ההבדל בין סולברג לבין...
אתה תסכים איתי שבדיני עשיית עושר, בחוק עשייה, לא כתוב, הפרת חובת תום הלב, תקים...
אני אגיד יותר מזה, וזו נקודה שלא עלתה בדיון הנוסף, והיא כן חשובה. דיני עשיית עושר ולא במשפט, אם אנחנו קוראים את סעיף אחד, הוא לא אומר שצריך לחפש דין חיצוני שהופר.
לא, נאמר,
לא, שלא, שלא על פי זכות שבדין. זאת אומרת, זה לא, לא כתוב שם,
חיקוק,
בניגוד לדין.
על פי חיקוק.
או, לא, הפיק טובת הנאה בניגוד לדין. זה שלא על פי זכות שבדין, ולכך יש חשיבות מאוד משמעותית.
שאם אתה מתאשר, אתה כאילו באיזה סוג של איזשהו נטל, אני צריך להראות שהתאשרתי כדין? כך אתה מבין את זה?
דבר ראשון, אתה יכול להראות שהתאשרת כדין. כלומר, להראות, הנה, יש לנו הסכם, ואני פעלתי לפי ההסכם, ויש לי זכות, וזה מפיל את עילת התביעה.
אוקיי.
אבל יכולים להיות מקרים, וזה דבר שהוא חשוב, ועליו בעצם... אותו, נגיד, יסמה הלכת השיר, אגב, הרעיון המקורי הוא של פרופסור פרידמן, זה אומנם נאמר במשפט וחצי שעליו בנו את אותה הלכה מפורסמת.
זה אחרי שינו.
במהדורה הקודמת, זה היה, היו שם הרכב שלם.
זה כמו התורה, אתה לוקח משפט.
ברק, חשין, זמיר.
כן, ברור.
וכל אחד גם בא עם עמדה נוספת, גם אנגלרד. אנגלרד היה סוג של עמית, אצלנו עמית מהדהד את אנגלרד. אני בכלל לא מתייחס, אין דבר כזה, תעזבו אותי בשקט, יש לנו רק את דיני הנזיקין בהקשר הזה, ואם אין, לא תראו לי דין חיצוני, מבחינתו, עילת עשיית עושר ולא במשפט, היא עילה רוכבת. היא רוכבת על דינים חיצוניים. זה אנגלרד, ועמית מהדהד לנו את זה כאן בצורה נכון. מושלמת. כל שופטים האחרים אמרו לא. היו את השופטים היותר אלה שאמרו, זמיר למשל אומר, העתקה שהיא אחד לאחד, מבחינתי זה כבר מקיים את היסוד.
זה חמור.
זה מספיק חמור, כדי כן. שאני, זה כמובן עמדה שהיא קיצונית, אנחנו לא יכולים להסכים לה, כי המשמעות של זה שאנחנו נותנים פטנטים לכל דבר, גם אחרי שהם פגים הפטנטים, או שהם לא לגבי מוצרים שבכלל לא זכאים להגנה כפטנט, ובאו שופטים אחרים ואמרו לא, אנחנו דורשים איזשהו יסוד נוסף, וכמובן יש מחלוקת מהו אותו יסוד נוסף.
חוסר תום לב, דברים כאלה שדוברו שם, אבל כולם מסכימים שזה דברים כלליים, ולא איזה משהו ספציפי.
נכון.
עקרונות כלליים, וכאילו ההתנגדות לדבר הזה אומר, אתה לא יכול להרכיב מין תרכובת כזו, כללי פלוס כללי שווה עילה וסעד. זה בעצם שני מושגי סתום שבונים לך פה איזה עילה.
הבעיה העיקרית היא מתי אנחנו בעצם מתחילים להשיג את התחום של הדינים האחרים. מתי באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט, אנחנו מייתרים את עולם הפטנטים, עולם המדגמים, דיני הקניין הרוחני, ומתחילים להשתלט על
לייצר
זה.
לייצר זכאויות.
בדיוק, וזה היה החשש המרכזי שהביע שופט אנגלר. בכל מקרה נקבע שם על דעת הרוב, שדיני עשיית עושר יכולים בנסיבות מסוימות להקנות סעד, גם כאשר אין הגנה חיצונית. כלומר, אין הגנה באיזה... העניין הוא שזה מה שעמד ביסוד של אותו דיון נוסף אצלנו, נראה לי שגם זה מה שהתניע את המעורבות של היועץ המשפטי לממשלה.
בעמדה, סליחה שאני אומר.
כדי להבהיר את הדין...
כרגיל, מביכה.
טוב, אני לא...
עמדה שאני מסכים שהיא בעייתית מאוד... אני אהיה קצת יותר
ממלכתי.
לאן הגענו?
אני מפתיע את עצמי. אבל העניין הוא שזה מה שעמד ביסוד זה, בית המשפט העליון בדיון הנוסף בעצם בא להבהיר את הדין. מה שאנחנו קיבלנו, אני חושב עושה קצת את ההפך.
אז בואו נדבר מה קיבלנו.
מה קיבלנו?
מה אומרים? יש לנו שלוש דעות בעצם.
יש לנו, אז בואו נתייחס רגע לדעה של השופט סולברג. יש לנו בעצם דעה שבאה ואומרת, סעיף 18 לחוק הפטנטים לא רלוונטי. זה תגובה...
לא, שנייה. עוד קודם. כן. שופט סולברג כן רוצה דין חיצוני שהופר. הוא מחפש במפורש...
גם דין, וגם.
הוא מחפש במפורש דין חיצוני שהופר, הוא מחפש גם את הדבר מה נוסף, שאתה דיברת עליו, אנחנו גם,
זה השעת
גם נגיע לזה בדיוק, אבל הוא במפורש אומר שלא מספיק לו מושגים אמורפיים, אלא הוא רוצה דין שהופר, ובהקשר הזה הוא אומר, סעיף 18 ג' שהלך עליו מלצר בעליון,
זה לא
הוא,
נכון.
הוא לא
זה,
טוב לי,
זה לא עובד.
הוא לא טוב לי, זה אני לא מסכים, אבל ניצול המעמד המונופוליסטי שמלצר אמר בעליון שלא מתקיים כאן, הוא כן מתקיים.
אבל לא, אחלה אילה, מתאים, מתאים פה כפפה ליד.
אז כאן אני מוצא שתי בעיות, אני לא מומחה לדיני פטנטים, ולא מומחה
ל... אני לא מומחה לפרשנות סולברג.
לא, זה בוודאי לא. אני לא מומחה לא לדיני פטנטים, ואולי קצת לדיני תחרות, אבל... אני קורא את סעיפי החוק האלה, גם הסעיף של חוק הפטנטים, סעיף 18 ג' וגם הסעיף 29 א' לחוק התחרות, מבחינה לשונית, הפרשנות לא נראית לי. כלומר, לא נראה לי הגיוני שאתה יכול לאחוז בלשון הזאת, ולצאת לדרך שאומרת הייתה כאן הפרה. סעיף 18 ג' מדבר בכלל על תשובות לבוחן הפטנטים, oh.
אני מסכים שזה נורא נורא חלש.
בוא לא ניכנס, אבל אני
מסכים. אני לא נכנס, אבל סעיף 29 א', אנחנו מדבר בכלל על ניצול מעמד מונופוליסטי. מה שעשו זה הטעו, לא ניצלו את המעמד המונופוליסטי.
לא, בסדר, אבל מה שאתה אומר, זה הפרשנות הצרה של מלצר, כאן הלך גם היועץ המשפטי לממשלה, זה נורא הפריע לו הפרשנות, מלצר קבע בערעור, שניצול מעמד מונופוליסטי, חייב להיות ניצול של המונופול כמונופול, זאת אומרת, הוא צריך לעשות פעולות כמונופול.
ולא משהו... hard cases makes bad law.
ולא משהו שכל אחד יכול לעשות.
בסדר, מה שהטריד את היועצת המשפטית לממשלה, בקביעה של מלצר, זה בכלל לא קשור לדיני עשיית עושר, הטריד אותה הפרשנות המצמצמת, תחשוב סעיף 29, שזה סעיף מאוד מאוד חשוב בכלכלה ובמסחר ובדיני הצרכנות, וזה נראה לי מאוד מאוד הפריע להם פתאום הפרשנות המצמצמת.
אז עם כל הכבוד ליועצת המשפטית לממשלה ולמלצר, אני חושב שמלצר צדק בנקודה הזו. כלומר, אני חושב שאם אתה קורא את הסעיף כלשונו, אתה לא יכול לומר שההטעיה שהם ביצעו בלי קשר בכלל למעמד המונופוליסטי.
רן, קורא את הסעיף כלשונו.
עכשיו הוא נהיה פורמליסט, אתה מבין?
נהיה את האלק שטיין פתאום.
אני מסתכל ואני רואה איפה תראה לי.
בדיוק.
עכשיו, רגע, אבל לא, לפני שאתם מבקרים, אבל שנייה... בואו נציג את כל העמדות ואז נדבר קצת על זה, כי אנחנו...
התבזרנו.
למרות שזה קצת סוטה מהדיון, כל השאלה של סעיף 29.
לא, אני גם לא חושב... שנייה, אז הוא אומר, תראו, אני מצאתי, לא צריך עכשיו דין חיצוני או לא, מצאתי, סעיף 29 זה עובד מספיק טוב, צריך קשר סיבתי, אבל הוא יתקיים, לא צריך גם להגזים, לא צריך קשר סיבתי כפול, ומי שרוצה שיקרא כדי להבין למה הכוונה, אני לא עכשיו ייכנס לזה, אבל הוא אומר, כן, צריך כוונה להטעות, זה כן, לא מספיק לי הסטנדרט שגרוסקוף קבע הרשלנות, צריך פה כוונה,
זה הדבר מה הנוסף.
כן, ולדעתי הוא אומר, זה מספיק טוב, איזה סעד צריך לתת, איזו השבה צריכה להיות, בואו, זה חורג, הוא אומר,
שבית המשפט המחוזי
יחליט, בואו נחליט בזה אחר כך, אני לא נכנס לזה, אם זה צריכה להיות השווה, של מה שהם בדיוק הפסידו, צריך להרתיע, לא להרתיע, אני לא נכנס לזה. זה, ככה אני מבין את הפסיקה של סולבר.
רגע, שנייה, אלרן.
אז בואו, סולברג עושה שטנז. אם אתה מצאת שיש הפרה של דין חיצוני, מתקיים היסוד הנורמטיבי. אתה לא צריך להמשיך הלאה, ועכשיו להוסיף לנו את כל התנאים של השיר. התנאים של השיר הם נועדו למקרה שאין הפרה של דין חיצוני.
למה אתה מתכוון התנאים של השיר?
התנאים של היסוד של היסוד הפסול הנוסף.
לא,
זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא אומר אני צריך כוונה, אני צריך
אני חושב שהוא עשה את זה כי הוא רצה להתחמק מכל הפרדיגמה הזאת של
בוסקוף. הוא עשה את זה כי הוא רצה לצמצם.
בדיוק, אבל זה לא קשור להשאיר אל רן.
לא, אבל הוא מביא לפסק הדין, הוא בעצם פוסח על שני הסעיפים.
הוא מביא את רוח השיר, שנייה.
נכון.
אבל בואו רגע, אבל אנחנו חייבים לזכור את זה, כדי שנדבר בנפרד על כל עמדה, כדי שהמאזינים שלנו לא קראו כמונו את היצירה המונומנטלית הזו. יש לנו את זה פשוט.
כן, כן.
יש לנו את השופטת ברון בעצם שכתבה, סליחה, אני לא יודעת עכשיו סעיף 18, היא אומרת סעיף 29 זה יכול להיות, היא לא שוללת את זה, אומרת האמת שכן, יכול להיות, אבל היא אומרת זה לא הסעיף הנכון. זה לא, בוא נגיד, ההפרה הנורמטיבית הנכונה, ההפרה הנורמטיבית הנכונה זה חוסר תום לב, הם פעלו בחוסר תום לב כשהם יטעו את רשם הפטנטים, וזה נראה לי הדבר הנכון לבסס את הפסיקה על זה. גם היא אגב אומרת, זה צריך להיות בכוונה להטעות, לא מספיק לה שזו הייתה סתם הטעיה או חוסר תום לב. אוקיי,
ופוגלמן,
פוגלמן וחיות די מצטרפים אליה,
מצטרפים אליה בנקודה הזאת.
אוקיי, עמית, אלי, אתה רוצה להציג את עמית?
כן, עמית אומר, אנחנו לא צריכים פה את כל ה... את כל
ה... מה, השתגעתם? מה, לאן הלכתם? זה מה שהוא אומר, לאן הלכתם? יש לנו פה...
הוא בעצם אומר, אנחנו לא צריכים את זה. למה אנחנו לא צריכים את זה? אם אנחנו רוצים להרתיע, כמו שמדבר על זה השופט סולברג, אז יש כבר את הדוקטרינה של ההשבה הרתעתית, ואנחנו לא צריכים לפתח כאן דוקטרינות חדשות. הדוקטרינה של ההשבה הרתעתית היא לא מתקיימת כאן מכל מיני סיבות, כי יש גורמים נוספים שיכולים לתבוע.
יש סוכנים לא פחות טובים.
נכון, כי הנזק פה הוא נזק ציבורי, הוא לא רק נזק של... של
תובנות ייצוגיות, קופות חולים.
תובנות ייצוגיות, שבאמת יש הליכים כאלה. עכשיו הוא אומר, מה זה אומר ש סנופי התעשרה על חשבונה של אוניפארם? זה בעצם אומר, על חשבונה, עמית אומר, זה בעצם הנזק שנגרם לאוניפארם, אובדן הרווחים של אוניפארם.
אם היא הייתה משיקה...
שזו טעות.
השנייה, אז תכף נדבר על זה. זה, ככה עמית רואה את ההתעשרות על חשבונם.
הוא הולך גם לפי סעיף 29.
שנייה, אז אומר, אז אם יש לי את זה, אם זה ממילא אובדן הרווחים של אוניפארם, אני לא צריך בשביל זה עילה של עשיית עושר שהיא מרחיבה לי את ה...
טוב, זה הצגה, אני לא מסכים כל כך.
את המעגל של הסעד, שנייה, ולצורך זה יש לי עילה נזיקית שהיא סעיף 29, שמיובאת לעולם הנזיקי דרך סעיף 50 לחוק ההגבלים העסקיים.
כי רואים בזה סוג של עבודה נזיקית.
בדיוק. כן. ואם הסעד שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם אובדן הרווחים של אוניפארם, את זה אוניפארם יכולה לקבל דרך העילה הנזיקית. עכשיו הוא גם מסביר למה לא הגיוני שאוניפארם תקבל בעצם את כל הרווחים של... את כל רווחי ההפרה, אוקיי? שהוא אומר שזו תוצאה שיכולה לקרות על פי פסק הדין של הרוב, אוקיי? זה לא תוצאה מתחייבת, זה נכון, כי עוד לא הגיעו לשלב הזה של לדבר על מהות של השבה, אבל הוא מסביר שזה בעצם יגרום לזה שאוניפארם תהיה זאת שתתאשר על חשבון האחרים, על חשבון הציבור שהנזק נגרם לו, על חשבון קופות החולים, על חשבון חברות גנריות אחרות. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא אומר, הסעד הצודק, זה שאוניפארם תקבל פה את אובדן הרווחים שלה, בשביל זה אני לא צריך את עשיית עושר, יש לי פה עילה נזיקית, וזה מספיק טוב.
אבל אוניפארם זו נקודה שהוא קצת, אני חושב, מתעלם ממנה, היא לא מעוניינת רק באובדן הרווחים שלה, היא מעוניינת ברווחים, שהפיקה סנופי. עכשיו, כמובן שיש הבדל משמעותי בין הרווחים שהפיקה סנופי לבין אובדן הרווחים של אוניפארם. כי כשאוניפארם נכנסת לשוק, היא בשוק כבר יותר תחרותי. אולי לא הכי תחרותי, יכול להיות שזה שוק עם מעט מתחרים, אבל יותר תחרותי. הרווחים שהפיקה סנופי הם בשוק מונופוליסטי.
אין ספק שכולם מסכימים, אני חושב שגם הוא יסכים שזה עשרות מונים יותר גבוה.
אז הוא לא מסכים, זה נהדר מפסק הדין של השופט עמית.
לא, שנייה רגע, כי הוא לא חושב.
כי הוא בעצם אומר על חשבונה, היא זכאית לקבל רק תופעות.
הוא לא חושב שזה מגיע לה.
אז הוא אומר זה לא על חשבונה. גם פה אני חושב שהוא טועה, זה לחלוטין הולך כנגד כל הפסיקה בדיני עשיית עושר ולא במשפט. זה נכון, מה שהוא מציין, יש שם בעייתיות פרקטית נקרא לה. שזה חלוקת ההתעשרות. יש לנו מצב שבו ההתעשרות של סנופי, היא נעשתה על חשבון מספר גורמים. בראש ובראשונה המתחרות שלה. וזה לא רק אוניפארם, יש גם את טבע, ויש לא מתחרות חסר. נוספות. ויש לנו את קופות החולים, ואחת מקופות החולים מציין השופט עמית בצדק, טובעת 26 מיליון שקלים. שתבינו, זה רק על תקופה כל כך קצרה, כמה הערכה...
כמה כסף זה היה שווה להם.
לא, כמה התשלום של האגרה של ה-2.6 מיליון שקלים בהתחלה, לא באמת מייצג את הסכומים כאן. והציבור, יש לנו, אנחנו יודעים גם מהפסק דין, מפסקי הדין שיש
תובנה
ייצוגית.
יש שתי תובנות ייצוגיות.
אבל הדרך לפתור את זה היא, אחד, באמצעים פרוצדורליים, יכול להיות איחוד של התביעות. דבר שני, צריך להתייחס לכל הנושים האלה כאל נושים במשותף. ואז יש לנו השתתפויות בין הנושים.
אבל אלא, אני הייתי שואל את עופר גרוסקוף.
כן.
איך צריך לחלק את ההתעשרות הזו?
הוא יגיד לך בדיוק מה הוא אומר. הוא אומר את זה בפסק הדין שלו.
כי תיאורט, לא, כי בפסק...
הוא אומנם לא נכנס לזה בפרוטרוט, אבל הוא אומר בעצם אנחנו מתייחסים לכל הנושים האלה כאל נושים במשותף. המשמעות של זה, יש לנו כללים לאיך מחלקים את ההתעשרות, בדרך כלל זה על פי עיקרון הנזק. זאת אומרת, אנחנו לוקחים...
כל אחד לפי נזקו.
לא, בדיוק, לפי השיעור. אנחנו אומרים, זה גרם נזק לציבור, 50% מהנזק נגרם לציבור, 20% מהנזק נגרם למתחרים, נחלק את ההתעשרות, נחלק 50.
אבל אלרן, נניח באותו זמן הרי שהיה את התביעה של אוניפארם, בוא נניח, אני לא יודע, לדעתי לא היו, אבל בוא נניח שלא היו תביעות אחרות. אז תיאורטית, אוניפארם הייתה יכולה לקבל את כל ההתעשרות.
את הכל, נכון.
מה, הייתה מקבלת 500 מיליון שקל?
בואו נחשוב על זה בכללים המשפטיים.
אז היא מתעשרת.
בואו.
אז מה, היו יכולים לתבוע אותה אחרים? שתחלוק איתם?
בדיוק. זה מה שאני מציע לכם.
מה, זכות ההשתתפות עכשיו?
בדיוק. זה מה שאני מציע לכם. אנחנו צריכים לחשוב על זה בכללים המשפטיים המוכרים לנו. אז יש לנו בעצם מצב של נושים במשותף. ונושים במשותף, גם אם אתה נושה יחד עם חברך לגבי חוב של אדם אחר, אתה יכול להגיש את התביעה על כל החוב, ואתם תעשו ביניכם את ההשתתפות. אז למה זה כל כך חשוב לנו שמישהו יגיש את התביעה הזאת? בדיוק בגלל אלמנט ההרתעה שאנחנו מדברים
בו. אז בסדר, בוא נדבר רגע.
המצב שעמית בפסק הדין שלו, אם אנחנו נלך עם זה עד הסוף, הוא מביא להרתעת חסר. גם במובן הזה שהוא אומר אנחנו מדברים רק על הנזק ולא על ההתעשרות כולה, אומר אני כסנופי הפיקה הרבה יותר תועלת מאשר נזקה של אוניפארם.
אגב זה לא אומר
השני,
סליחה, כן.
והדבר השני זה בהיבט הזה של המניעה של נושים במשותף להגיש תביעות להשבת ההתעשרות.
קודם כל אני חושב, יש לי כמה דברים להגיד על הפסק דין שלנו. קודם כל ההנחה ש סנופי, צורך העניין, כל בוא נגיד, הבריכה שיכולה להחזיר ממנה כסף או לתת כסף, זה רק ההתעשרות של דעתי, זה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות, צורך העניין, שאוניפארם הייתה מקבלת X כסף, ואז הצרכנים אומרים, סליחה, והם באמת, זה לא עניין של ממש שנגרם להם נזק. אז אני חושב שסנופי באותו מצב הייתה צריכה לשלם להם את כל הנזק שלהם, אם היא חושבת שאוניפארם בבית הזה צריכה להחזיר כסף, שתצרף אותה להליך. מה שאני מנסה להגיד...
בהחלט יכול להיות, יש לנו כללים אבל מוסדרים לעניין הזה, וזה השתתפות מנושית.
לא, יש, בפסק הדין, אגב, זה כל השופטים. מין כאילו, אתה יודע, זה מצחיק אותי, יש לי איזה חבר שהוא פרופסור כלכלה, ואמרתי לו שהרבה פעמים יש בפסקי דין, מניחים כל מיני הנחות, בלי לבדוק אותם. למשל, ניתן להרתעת יתר, שכאילו יציפו, נגיד, את רשם הפטנטים, נגיד, אם זה לא היה במכוון. איך אתה יודע את זה? על סמך מה ניתנים הדברים האלה? יש, עשו איזה מחקר, בדקו את הדברים, סתם כותבים, מישהו כותב איזה, יציף את רשם הפטנטים. וזה כל הזמן קורה שכותבים דברים, בלי שום בסיס, בעיניי אמפירי, אני בכלל לא מדבר משפטי, על סמך מה כותבים שזה יציף את...
אגב, אפרופו כל עניין ההצפות האלה, הרי דובר פה על עניין עשיר, והביאו איזשהו מחקר אמפירי, ראיתי בפסק הדין, שאמרה, עשיר לא יצר כזה...
לא כצעקתה.
לא כצעקתה.
אני חושב אבל שהפסק דין של עמית, בעיניי הוא מייצג איזושהי גישה, שהיא שמרנית במובן הזה, שאומר, תקשיבו, תעשו לי טובה, כל העילות המופשטות האלה, אני מאוד מפחד מזה, אני יודע להשתמש בזה נכון, אני מאוד מפחד מה יעשו בתי המשפט, מה השופטים יעשו, וזה ייצור לנו עולם מאוד, שאני לא יודע איך ננרמל אותו.
השופט עמית נזיקיסט מובהק, בדיוק כפי שהיה שופט אנגלרד, והוא מייצג ממש את אותה הגישה. אממה, הגישה של אנגלרד נדחתה בפסק דין עשיר,
אז מה, אלו, גם אם היא נדחתה, אז יכול להיות שהיא נכונה.
יכולים לשנות, אני לא חושב שהיא נכונה, אבל יכולים לשנות אותה, העניין הוא שברור שהיא לא תשתנה. זה היה, זה איזשהו...
אני גם מש, כן, מה שמפריע להיות בפסיקה זה שזו חוכמה לאחר מעשה, כי כותב שם השופט עמית, שתובעים בתביעות ייצוגיות גם עם אבק של סיכוי מגישים תביעה, אז אני מציע לשופט עמית, בוא תגיש פעם אתה תביעה ייצוגית, ותראה מה זה דורש. לא סתם לא הוגשו פה תביעות ייצוגיות קודם, התחום הזה...
הוגשו.
לא, קודם? לא. לא,
כן, כן.
לפני התביעה של אוניפארם?
לפני התביעה של אוניפארם, לדעתי הוגשו.
אני לא חושב שזה...
לא, לא. אחרי התביעה של אוניפארם...
אחרי הפקטים של אוספופ,
זה כן.
הוגשה התביעה.
לא, לא, אבל לא לפני, כי זה...
אין את הידע.
אין שום יכולת. אפס, אפס.
טוב, זה רק החברות הגנריות.
לא, אז אני אומר, זה חוכמה לאחר מעשה לבוא, להגיד שהתביעות הייצוגיות הן סוכן יעיל. לדעתי זה לא נכון, כל מי שבשוק התביעות הייצוגיות יודע שה...
קשה לנו מאוד להגיע למידע וקשה לממן את התביעות האלה.
אחוזי
ההצלחה, דיברנו בתחילת הדיון על תביעה אחת שלא הצליחה, אבל גם פה אנחנו רואים שהחברות האתיות מפורטים לנו כמה הן משקיעות, וזה לא שונה בעולם התביעות הייצוגיות. משקיעים
ולפעמים לא מצליחים. גם זה, אם אתה אומר משהו, תראה את האמפיריקה. אם אתה טוען שהתביעות הייצוגיות הן סוכן יעיל, בסדר גמור, בוא תראה לנו, הרי העולם הזה של התביעות הייצוגיות קיים לא רק בישראל, בוא תראה שיש לזה בסיס אמפירי בארצות הברית, וזה לפי מה אתה אומר את זה. ואני חושב שזה דבר שמורה נורא מפריע לי, אגב זה דבר שמאוד נפוץ בעליון, לכתוב דברים כאלה שנראים טריוויאליים, אבל אין לזה, איפה הבסיס האמפירי של זה? איך הגעת למסקנה שתביעות ייצוגיות, או גם מה הוא אמר שם, קופות חולים, קופות חולים ממתי הם סוכן יעיל? קופות חולים לא מגישות בכלל תביעות כאלה, זה נדיר מאוד שהם עושות דברים
כאלה מגישו. זה כמו שקרנות הפנסיה אף פעם לא מגישות.
כן, אז
לא, פעם אחת הגישה. מכבי, איפה שירותי כללי, בריאות כללית וכל האחרות, אף אחת לא הגישה.
אז מה?
ואנחנו מדברים בנזקים של עשרות מיליונים, כן? קופת חולים כללית, אם אני לא טועה, פי שתיים ממכבי.
נכון.
זה נזק של 50 מיליון שקלים, וזו שאלה מעניינת, למה הם לא הגישו תביעה. באמת מעניין. אז מה אנחנו יוצאים
עם פסק הדין הזה בעצם, הוא הרחיב או צמצם את עילת הסייעתא?
אני חושב שהכוונה הייתה לצמצם, ואנחנו יוצאים יותר מבולבלים.
תסביר.
זאת האמת.
למה אתה מבולבל?
אני חושב שמה שניסה השופט סולברג לעשות, הוא קצת לסגת אחורה, בעקבות גם היועצת המשפטית, לסגת אחורה מהלכת השיר. ובהלכת השיר כבר הייתה לנו הלכה די ברורה, כלומר היא גם לא ברורה, כן? כי כל אחד מהשופטים, שופטי הרוב, יש לו דרישה אחרת למה יהיה אותו היסוד הנוסף אבל... שנדרש. כן. והיה שם איזשהו תלם שבו הלכו באמת שופטים ברון, פוגלמן, חיות.
נכון.
הם הלכו בתלם הזה.
אז הוא שר התלם הזה.
התלם הזה הוא שר, אבל בנוסף לזה יש לנו עכשיו את פסק דין.
התלם הזה זה שלא חייבים הוראת דין ספציפי, נכון. אלא אפשר גם מושגים כלליים כמו הפרת חובת תום לב.
אפשר בעצם לייצר באמצעות דיני עשיית עושר את הדבר. צריך יסוד נוסף שלילי, שבמקרה הזה זה באמת חוסר תום לב. אגב, בפסק דין השיר, מי שדגל ברעיון חוסר תום הלב זה השופט ברק. אז אנחנו יוצאים יותר מבולבלים, כיוון שסולבר הוא גם בדעת הרוב, הוא אפילו כתב את דעת הרוב העיקרית, אבל שם יש לנו כבר תוספות נוספות, שהוא אומר אני גם דורש איזשהו דין חיצוני, הוא עשה איזשהו שעטנז, אמר אני לא רק דורש את הידיעה המכוונת והכוונה, אני דורש גם דין חיצוני נוסף, והוא מוצא את הדין חיצוני נוסף הזה ב-29 א' לחוק התחרות. ויצאנו קצת יותר מבולבלים.
אני חושב אבל שכן יצא לנו משהו במובן הזה, תראו, השיר היה לפני הרבה זמן, ואנחנו ראינו שמאוד קשה להצליח בתביעות או בעילות לפי השיר. זה די, זה נכון שזה חי, אבל זה חי מת. ועכשיו כאילו חיו שוב את הדבר הזה, אמנם בתנאים כאלו ואחרים, אבל זה חוזר. עילת עשיית עושר היא... לדעתי, וזה אולי בתחושה שלי כמשפטן, לגבי הפסיקה של עמית, זה משהו שאי אפשר להתחמק ממנו, כי זה משהו שקיים בעולם הכלכלי, ולא תמיד נמצא פתרון בעילות אחרות לעניין הזה, ואנחנו חייבים לפתח את הכלי הזה, לעשות אותו יותר טוב אולי, יותר מדויק, אבל לא נוכל להתחמק ממנו, כי זה משהו שהוא פשוט קיים.
הוא חשוב לנו בשני מקרים. אחד, כי בעצם סעד אלטרנטיבי, זה עילה שרוכבת על דין אחר. וזה בהחלט מקרים שברגע שמצאת דין אחר שהופר, אתה יכול לבקש צעד אלטרנטיבי, לא רק את הנזק שלך, אלא גם את ההתעשרות, וכפי שדיברנו קודם, ההתעשרות יכולה להיות שווה הרבה יותר. הנקודה השנייה, שהיא חשובה, אבל היא באמת באה לידי ביטוי במקרה קצה כמו המקרה הזה, זה הפיתוח באמצעות דיני עשיית עושר של זכויות נוספות. יש אגב דוגמאות לזה כבר אולי יותר מ-100 שנה, לאיך בתי משפט פיתחו באמצעות העילה הזאת של דיני עשיית עושר, הגנה כנגד מעשים של התעשרות ממאמצים של הזולת. וזה נקודה חשובה, כן. אבל זה באמת בא בשוליים, זה לא יהיה במקרים הקלאסיים, ברוב המקרים, כן. העילה הזאת מספקת לנו סעד אלטרנטיבי. אבל
השאלה שלי זה, תראה, חברה כמו סנופי, חברה סופר מתוחכמת, ויש לא מעט כמוה, בכל מיני תחומים. השחקנים האלה, אם אני חוזר רגע לתיאוריה של קרוסקוף, הם יודעים לשחק מאוד יפה עם כללי התחרות. מאוד מאוד יפה. ואני חושב שהשופט גרוסקוף הוא הבין, אני חושב שכשהוא עשה, הוא הבין שיש פה איזה ביוז לפעמים של הכללים האלה. ואנחנו חייבים לייצר איזושהי תשובה שהיא לא טריוויאלית לסיטואציה הזאת. כי חיי הכלכלה הם חיים מורכבים והשחקנים האלה הם סופר מומטו. אנחנו הרי יודעים את זה. הרבה פעמים אתה אומר, מה זה לא בסדר, אבל... אתה אומר, רגע, הפרה של מה זה בדיוק? אתה קשה לך לתלות את זה באיזשהו משהו, כי זה, ואני חושב שהוא בא, הוא הבין את זה ויצר איזשהו בסיס עיוני, בדיוק בשביל המקרים האלה.
ואני חושב שבכך הוא צדק, כלומר, זה מקרה באמת שהיה צריך לתת סעד.
אז אני, כן, אני חושב שזה הפספוס קצת של הדיון הנוסף, שהוא בעצם קצת נבהל מהתיאוריה הזאת, וחזר טוב, הוא לא נשתגע, נחזור להשאיר, כמו שאמרת, אבל
אנחנו לא צריכים את זה בשביל להכריע.
כן, אבל העניין של בעצם שוק משוכלל, של בעיה של כשלי שוק, כל הדברים האלה שאנחנו חווים אותם כל הזמן, היא תצטרך לבוא, צריך יהיה לתת לזה תשובה, כי אם לא תהיה תשובה, אז בסוף הציבור ייפגע, כי לא תהיה עילה, אין מה לעשות.
מה שאנחנו צריכים זה חוק תחרות הוגנת, לא רק חוק תחרות.
האמת שכן, יש כזה בקליפורניה.
גם חוק עוולות מסחריות בעצם עוסק בזה, אבל הם לא הלכו עד הסוף. אגב, בטיוטות המוקדמות של חוק עוולות מסחריות, זה דבר שאני חקרתי אותו בעבר.
אוקיי.
בטיוטות המוקדמות של חוק עוולות מסחריות, הייתה עוולה כללית שדיברה על תחרות הוגנת, אבל היא הוסרה.
כן.
אז, זה היה יכול להיות האמצעי לפיתוח הדין, אבל בלעדי זה נשארנו עם דיני עשיית עושר ולא במשפט, שהם אמצעי טוב לפיתוח הדין, אבל כמובן צריך בזהירות המתבקש.
לרן, אנחנו מצפים לספר נוסף.
מהדורה רביעית?
נתחיל לעבוד על המהדורה הרביעית במלות 10 שנים למהדורה השלישית, וזה יקרה רק בשנה הבאה ובלי נדר.
אוקיי, טוב, נראה
טוב, לי יש למה לחכות.
יש למה לחכות, היינו יכולים להקליט גם 3 שעות על הדבר הזה, אבל נראה לי
שכן.
שלפרק
אנחנו
של...
אנחנו נגענו בקצה של הקצה.
לגמרי, לגמרי. טוב, אז אילן, ממש תודה שבאת.
בשמחה רבה.
אלי.
כיף לחזור.
כיף לחזור. אנחנו מסיימים פרק נוסף. תודה שהזנתם.
להתראות.
להתראות. דיון נוסף. דיון נוסף.